אז אנחנו נמשיך פרק שלישי, מדבר על הנפש, רוח ונשמה. עוד רבע שעה נעשה הפסקה. ובראשית רבה כתוב חמישה שמות נקראו לנשמה. מה זה החלקים של הנשמה? זה נצטרך הערב להבין בעזרת השם. ברוך אתה אדוני, ברוך נפש זה אדם, שנאמר כי האדם הוא הנפש. רוח היא עולה ויורדת, שנאמר מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה. נשמה זה האופייה, היה שכל האיברים מתים והיא חיה בגוף, יחידה שכל האיברים שניים שניים והיא יחידה בגוף. אדם ובסדים נשיב אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף. כך כותב בעל הרוקח גם בספר השם. יש לנו עוד שורה ארוכה של מפרשים שכולם הביאו את חמישה שמות שיש לנשמה, אבל עיקרם שלושה: נפש, רוח ונשמה. המקור זה בזוהר, בכמה מקומות בזוהר, ביניהם פרשת ויגש, ובלך לך הוא אומר תחזה נפשי ביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי השחרית. נפשי ביתיך בלילה זה הנפש שהיא שולטת בלילה ורודפת אחרי הרוח. הרוחי ששולטת ביום למחי דה דרגה חד אינון ואינון תרן בתבוצה חדה חיבורה חדה וחד אילה דשנתה עליי הוא זו הנשמה כולהו דרגין סלקין ורזד חוכמתה. נמצא עם שלושה והנטלת כישורה חדה אינון שגמנה זה לילה ברזה זה נפש רוח ונשמה זה כל אחד וכישורה אחת. נפש חטא נאורה מגמנה קדום ודאי היא למשתתפה ברזה זה גופה אחת להענגה ומזנדה בכל מדי הסתריך. רוח אם זה רכיב עליי נפש ושבית עליה ונהיר לה בכל מדי הסתריך, ונפש היא קורסייה דבר. בקיצור הזוהר אומר שלוש כוחות אלה נפש רוח נשמה הן רוחבות זו על גבי זו. הנפש יושבת על הגוף והיא נהנית מהעניינים של הגוף, כמו שלמדנו למעלה, תחילה, שתייה, נמחה, טיול, כל מיני דברים יפים, דברים טובים שמהנים את הגוף, זה הנפש. אבל יש בה חלק, תראה בהמשך, היא עצמה יש בה שלושה חלקים, יש בה הבהמית, יש בה הצומחת ויש בה השכלית. הבהמית זה כמו בהמה, צומחת כמו צומח, והשכלית זה נפש שכלית שהיא מתבוננת בעבודת השם, אז היא מבצעת מצוות תורה ומצוות ומעשים טובים. עליה רוכבת הרוח, רוכב עליה הרוח, זה יש לו עניינים של יותר רוחניים, אבל עדיין הוא ממוצע, הוא ממוזג בין הנפש ובין הנשמה. הנשמה היא השכלית, היא יותר גבוה יותר מכולם, אז היא למעלה יותר. עכשיו הם עיקרם שלושה כמו שאמרנו. רבי אברהם אז אולי כותב לאדם יש שלושה חלקים: אחד נפש מצד המלכות, רוח מצד התפארת, נשמה מצד הבינה, והעולה עד הכתר. ואין האדם זוכה מיד לשלושתם, אלא אם זכה נותנים לו נפש, זכה יותר נותנים לו רוח, זכה עוד יותר נותנים לו נשמה. אמנם הנפש דבוקה עמו, הן יחטא והן אם לא יחטא, הנפש תמיד תהיה איתו. טוב. עכשיו הוא אומר לגבי התפקיד שלהם, מה התפקיד שלהם? יש לנו ראש עדי הגאון, אבל לפני אלף שנה, יותר מאלף שנה, סיפור האמונות והדעות. הוא אומר יש כוח ההכרה, כוח הכעס וכוח התאווה. הנפש יש לה כוח מתאווה, והפסוק אומר כי תאווה נפשך לאכול בשר, הוא מתאווה לאיזה דבר, זה הנפש. הרוח היא כועסת, וקהלת אומר אל תבהל ברוחך לכעוס. הנשמה מדע ונשמת שדי תבינן, זה תורה. עכשיו העבד אומר שהם צומחת חיונית שכלית, צומחת כנגד הצומח, חיונית כנגד החי, בעלי החיים, שכלית זה האדם, כך הוא מכנה אותה. וכך כתב גם בספר בעל הנפש, והרמב״ם גם בספר המורה קורא להם נפש הצומחת, נפש החיה, נפש המדברת, והוא מחלק בין הצומח החי ובין המדבר. ומעשה זה דברי רבנו אבי, מעניין שהרמב״ם הרבה דברים קיבל לדע שרבנו אבי אחר כך אימת אותם את הדברים שלו. עכשיו יש רבי יעקב אנטולי, הוא היה בפרובנס בצרפת באלף הקודם, 800 שנה לפחות, הוא חילק אותם גם כמו הרמב״ם, גם דרשות הר"ן כך ראיתי, ויש בזה כמה דעות בראשונים מה התפקיד של כל אחד מהנפש, הרוח והנשמה. אז הוא אמר, הצומחת מיועדת לצומח, חיונית לחי, המדברת לאדם. אבל הכוונה שלהם זה על הנפש בלבד, לא על הנשמה שאנחנו מדברים עליה הערב. הנפש עצמה מחודקת לשלושה חלקים. יש נפש ששייכת לדומם, או יותר נכון לצומח, ויש נפש שייכת לחי, ויש לאדם. אז רבנו בהי בפירושו על התורה מכנה אותם כמו שהרעבד אמר, נפש הצומחת, נפש התנועה ונפש השכלית. גם הפרבנן עליו השלום גם כן הוא כותב, הוא אומר שם ביאור מאוד מעניין, אני אקרא לכם אותו. וקדמו להם שתי מדרגות ארציות, יש עדים היוצאים מהאדמה והמים, הם מדרגה אחת של עפר ומים, והשנית הרכבתם יחד. הוא מסביר איך יורד גשם, הבבן ידוע היה חוקר גדול, רופא גדול, זה אומר יש עדים שיוצאים מהאדמה וגם עדים שיוצאים מהמים, ואחרי זה מורכבים מהם עננים, שזה כבר יותר רוחני, וברקים וברד ושלג ומטר, והם חסרי מציאות, זאת אומרת אין בהם ממשות, אבל אינם בעלי הנפש, אין להם נפש. אחר כך תבוא מדרגת נפש הצומח, ולכן אמרו אין לך כל עשר ועשר מלמטה שאין לו מלאך ברקיע המכה אותו ואומר לו גדל, אם שאמרו כמספר הצמחים כמספר הכוכבים ברקיע. ואחריהם תבוא נפש החיוני, זה בעלי החיים, אבל הם שכם נגדם ולא חומר, זאת אומרת זה לא כמו החומר, אבל שאין שכל, לכן יש בהם השגות חושיות ודמיוניות, ויש בהם ארבומיות ותחבולות בעלי החיים. אבל נפש השכלית אינה מכוח החומר ולא מהשפעת הגלגלים ולא השכל הפועל באדם, אלא היא מהאל יתברך עצמו, כי הוא ברא הנפשות בתחילת הבריאה במעשה בראשית, לזה נאמר בתורה ויפח באפם נשמת חיים. רוצה לומר הרוח החיוני הוא מהשכל הנבדל שהוא לפני השם. אמנם הנשמות הן שכליות, שנאמר נשמות אני עשיתי, כבר כתב הרב רבנו אברהם בן עזרא שלא נאמר נשמה כי אם על השכל, רבן עזרא כל הזמן חוזר על זה שנשמה זה השכל. עכשיו יש רבי יעקב סקילי כותב על הפסוק אשרי משכיל אל דל. מה זה משכיל אל דל? זאת אומרת הנפש שוכבת בחיקו של האדם, והיא הנפש השכלית, ודל זה היצר הטוב. לא כל אחד מוכן לשמוע על היצר הטוב, כאן אמר דוד אשרי משכיל אל דל, זה היצר הטוב, אבל נפש הצומחת שם יש יצר הרע, אז יש לו אוכל והנאות וכסף וממון וכבוד, אומר לכן זה משהו אחר. והפסוק לא אומר אשרי משכיל אל דל, שתחשוב על התורה ועל החלקים הרוחניים ולא על הנפש המתאבה. עכשיו המביט בספר בית אלוקים חלק אותם לשלושה חלקים מעניינים. הוא אומר בברכות יש לנו שלוש סוגי ברכות, יש ברכות ההנאה, ברכות הנהנים, העץ, האדמה, שהכל, מזונות, ויש ברכות המצוות, תפילין, ציצית, לולב, שופר, ויש ברכות ההודעה שמודים לשם על כל מיני עניינים. והוא אומר שהשלוש האלה זה כנגד שלוש החלקים של הנפש, הצומחת, החיונית והמשכלת. מכלות ההנאה, הנאה זה הנפש, היא נהנית מזה, אוכל, שתייה, אז זה בדרגה הכי פחותה. דרגה יותר עליונה, הוא אומר, הן בלכות ההודעה והבקשה, כנגד נפש החיונית, גם התפילה אותו דבר, להשיג דברים שהם אותם הבקשות. בלכות הבקשה והתפילות גם הן להן זה, שיתמיד ויתקיים חיות גופו. מה הוא מבקש? הוא מבקש לך אינו, השיבנו, אתה חונה לאדם דם, אז זה גם כן. אבל הכי גבוה זה בלכות המצוות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, זה הנשמה. למה? הוא אומר לרבית, זה מצד חיות במין האדם דעה והשכל, הוא מצווה במצוות, ומצוות דעה להנות איתנו, אם כן הם הכי גבוהות. ואיפה ההנאה שלהם? בעולם הבא. לכן הוא אומר, צריכים אנחנו לתת לליבנו, אנחנו עולים במעלה, ושנהיה מצווים לעבוד עבודת התעמדו לדברה, ורואים אנו לגמר חסד על זה, לברך בשמו. וזה אנחנו רואים שקידשנו, כלומר קדושה ופרישות, ומעלה היא לנו להיות מצווים במצוותה. עכשיו, בספר העיקרים כתב עוד דבר מאוד מעניין, פה תראה כמה מדעים יש בתוך התורה. הוא אומר, הצומח הוא מוגבל, החי פחות מוגבל, והאדם הכי פחות מוגבל. הצומח מוגבל, הוא אומר, יש לו נפש לצומח. תראה לך, מה שהמדענים גילו רק ב-30 שנים האחרונות, זו היה מחקר באוניברסיטה הזאת ברמת גן. אז זה הרחוב איפה שיש שם מלחמות בשבת, אותו שם. אז שם היה מחקר, אמרנו מחקר אחד, שהם גידלו בתוך אולם כל מיני צמחים. הדרו להם איזה פטרודות, זה כמו שמחברים לבדוק את הדופק של הלב, ושמו להם מוזיקה, וראו ששמים מוזיקה, שיש צמחים, מוזיקה רוגעת, אז הצמחים רגועים וגדלים, מתפתחים מאוד יפה. ששמו מוזיקה יותר רועשת, ששמו מוזיקה של פופ וכל מיני, אני יודע, טרנס וכל ה... אז הצמחים לגמרי השתגעו, והם ראו על המסך קפיצות. אחרי זה ניסו ניסוי אחר, הביאו, באו שני אנשים שהם אגרונומים, זאת אומרת הם שוטלים שקידים ומטפלים בהם, ובא אחד והוא טיפל בשתילים יפה, מרח להם חלב על העלים, כדי שהעלים יהיו טובים, מרח להם חלב, שם להם כל מיני, קוראים לחומרים שנים, שם להם שם. אחרי זה, והשני בא, ראה את הצמחים שיש שם כל מיני קוצניים וכל מיני זה, הביא מספריים, והתחיל לגזום. אז הוא רואים את הצמח, מתחיל, הדופק שלו עולה כאילו 300 בדקה. יש לו דופק. הם השתגרו מזה. הוא אומר, זה מלאך שיש לו, אומר לו בגלל, זה הנפש המצמחת. אחר כך היה עוד דבר יותר מעניין. הם יצאו, תקשיב עכשיו. למחרת, זה עובד, אל תדעי. למחרת, נכנסו שני המדענים האלה, נכנס האחד, זה ששם להם עליו זה, רואה פתאום כל הצמחים, הם רואים אותו, מתחילים להיות רגועים כאלה וטובים. נכנס ההוא שהיה מגזם, רק נכנס לשם, הכל קפץ. אתה יודע מה זה מזכיר לי? הזכיר לי עוד השעה, אמרתי לו, עליו השלום, הוא יהודה סדקה שהיה שוכב בבית חולים, בביקור חולים, היה בטיפול נמרץ. היה בסדר עוד פעם, יצא מזה, נכנס לזה, חזר, וזה היה סיפור שלם. אז היה בחדר של הרופאים, זה חדר הפיקוד, הבקרה, שם היה להם את המסכים, הם רואים. טוב, יום אחד נכנס חכם מנצור בן שמעון, עליו השלום, שזוכר אותו, היה לו עברת פנים, הוא היה עם גלימה שחורה ומצנפת. אז הוא נכנס, שם בחדר היו איזה שישה שוכבים בתאים מחולקים, הם כל חולים ראו אותו. פתאום כל החדר של הבקרה רצו כל הרופאים והאחיות, זה משהו משגע. מה קרה? מה קרה? הם ראו פתאום את כל האלקטרודות קופצות. החולים ראו חכם מנצור, אז התרגשו. התרגשו, אז הדופק עלה והלחץ דם עלה, מיד התחילו לצפור כל המכשירים. אז הם לא הבינו מה קרה, זה לא יכול להיות אצל אחד, שתיים. אבל פתאום שישה חולים בבת אחת. כולם היו בזה, חכם מנצור נכנס, אז האלקטרודות קפצו. אז זה הזכיר לי בדיוק על אותו משקל. זה אומר רבי יוסף אלבו, עליו השלום, הוא חתנו של הראש, לא? בעל העיקרים. הוא כותב, הוא אומר שלצומח יש לו נפש, אבל היא מסתובבת. היא יוצאת מהחוטר, מהשורשים, ומקיפה אותו, ולכן היא נותנת לו לאן לצמוח, לאן להתפתח. ולכן תמיד האגרונומים אומרים, העציץ, הצמח, ברגע שהוא גדל, תחליף לו עציץ, הוא צריך עציץ יותר גדול, כי השורשים אין להם איפה לצאת. אז הוא אומר, יש לו מקיף. תראה, הוא כבר, אז לפני 700 שנה, גילה שיש להם משהו שמתנועע, הוא אומר, הוא מרגיש שיש לו נפש חיוני, והיא מקיפה אותו מסביב. והוא מקיף אותו מהפנימי למקיף ומהמקיף לאמצע. זה חוזר. הוא אומר, זה כל הזמן ככה עובד. וזה נקרא נפש הצומחת. הוא מתנועע. כי אנחנו לא רואים אותו, אין לנו את הכלים המכשירים לראות את זה. אבל לבן חי יש יותר, אתה רואה אותו שהוא יכול ללכת מרחקים, כל אחד לפי הכישורים שלו, לפי הטבע שלו, איך שהוא נברא, ממה שהוא נעשה. והאדם זה נפש שכלית, הוא יכול להגיע למרחקים עצומים ממסכת הדעת, מה יש בעולמות העליונים, מה יש למעלה, מה יש עד לשם. ולכן, זה
כן, עכשיו איפה מדליקים אותו? כן, עכשיו נדבר על המקום של הנפש, הרוח, הנשמה בגופו של האדם. הרב אברהם בן עזרא כתב בספר יסוד מורה, שלוש כוחות יש בחיות האדם, ואם תחפוץ תקרא אותם בשלוש שמות, כך לשונו: נפש, רוח ונשמה. אבל הוא מונה אותם לפי סדר המעלה: נשמה, רוח ונפש. והנפש היא כוח הצומח מצד הכבד, וכל חי וצומח משתתף בכוח הזה, וזו הנפש מתאווה לאכול, והרוח בלב ובה חיי האדם שהתנועע, והיא כוללת אדם ובהמה. בצאת הרוח אז ימות האדם, והיא מתגברת וכעסנית. והנשמה היא עליונה וכוחה במוח, והיא מבקשת מה שיועילנה ממעשה השם, כי הוא מקור חייה. והנפש מבקשת תענוגי הגוף, והנשמה היא עליונה והרוח אמצעית. ועבור שיהיה צורך למוח אל הכבד והלב, ושניהם למוח, וכל אחד זה לזה, על כן קראו העברים, זאת אומרת אנחנו היהודים, לנשמה רוח ונפש, וכולם קשורים עם הגוף. זאת אומרת, אומר אבן העזרה שהאמת הם שלושה: נפש, רוח ונשמה, וכל אחד יש לו מהות אחרת. אבל כיוון שבלי זה אי אפשר לחיות, והם אחד צריך את השני, והאמת למה הם אחד צריך את השני? כי בלי שכל הוא לא יוכל לעבוד, זה הנשמה, וטבע זה הנפש, והרוח הוא מחבר את שתיהם, כך הוא מבאר. אז רבי יהודה חסיד כותב שהנשמה נמצאת על המוח. איפה? הוא אומר מול החותם, לכן כתוב בפסוק: ויפח באפיו נשמת חיים. ולכן הדבר הכי הכי משפיע על הנשמה זה הריח. ואיך שהריח מגיע, מיד החותם מרגיש. למה? כי הוא אומר הנשמה נמצאת שם. והוא ממשיך ואומר דבר מדהים, והיא כעין כנפיים ושוטטת בכל הגוף. זאת אומרת, הנשמה שלה כמו איזה כנפיים והיא מסתובבת. ובספר השם לרבנו אלעזר מגרמיזה, שהוא הרוקח, כותב שהיא משוטטת לארבע רוחות למצוא נשמה דומה אליה במעשיה, לפרוח ולהתחבר עמה צדיק עם צדיק. לדוע פעם שאלו פרופסור אחד למה הוא הולך ברחוב ומדבר עם עצמו, אז הוא ענה שהוא מחפש מישהו אינטליגנט ברמה שלו לדבר איתו. אז הוא לא מצא, מדבר עם עצמו. פה הוא אומר שהנשמה מחפשת באוויר נשמות אחרות להתחבר איתם, כי הולכת חכמים יחכם. עכשיו, רבי יהושע בן שואב כותב שהם שלושה כוחות באדם, והרופאים קוראים אותם שלוש נפשות. האחת נפש המשכלת, משכנה במוח. שנייה נפש המרגשת, בלב. שלישית נפש הצומחת, בכבד. כן, ושתיים שהם הצומחת והמרגשת, משתתף עם הבעלי חיים. ובנפש המשכלת הוא מובדל משאר בעלי חיים, וזה יתרונו על הבהמות. רבנו הארי, עליו השלום, הוא פסק את העניין וכולם נמשכו אחריו. אומר הדוע שהכבד זה משכן הנפש, הלב זה משכן הרוח, המוח משכן הנשמה. אבל הוא מדגיש שלא שהנפש לא נמצאת במקום אחר, מהנפש עיקר המקום שלה זה בכבד, ומשם היא מתפשטת לכל הגוף. עכשיו זה מסתדר מה שלמדנו למעלה, שלמעשה זה אדם, ככה מדרש אומר, כי אדם הוא הנפש. אז זה אדם שהוא זורם, מאיפה הוא בא, מי מייצר את אדם? הכבד. והרוח הוא נמצא בלב, מה זה שם? החמצן. ומשם יוצא החמצן, הרי הלב מה הוא עושה? הוא לוקח את כל אדם מהכבד, מחמצן אותו, משלח את החלק הכי משובח למוח, ואת שאר החלקים לכל האיברים. אז זה למעשה הרוח. והמוח זה נשמה. מוח זה חדר פיקוד, הוא נותן פקודות לגוף, לכל האיברים, ואף אחד לא יכול להתנועע בלעדיו. עכשיו למעשה המוח של האדם נבנה כדי לקבל את הנשמה האלהית, שהיא חלק לא ממעל, אבל לא תמיד מנצלים את זה. השאלה כותב שהם גם כן מוח לב כבד, ואמר שכוח הנפש בכבד שם הכוח הטבעי והמזון, הוא מגדל, הוא מוליד, מרגיש, שומע, רואה, טועם, מריח, המישוש, הכל זה בא מהכבד. הרוח, שם יש רצונות, כל מיני שאיפות שיש לו לאדם, כמלך שמנהיג את עמו לפי רצונו, כמלך שמפרנס את שריו העבדה ולתת לכל אחד פרנסתו. והנשמה זה במוח, זה המחשבה השכלית. הוא אומר, ולהבינך זה תדע, כי קודם שיוצא הלב לעשות איזה דבר, עולה במחשבה שבמוח שמחשב מה לעשות, ואז המחשבה במוח תרד לרצון של הלב ותיתן לו לגמור את מחשבתו, שהוא הרוח. כי רוח פירושו רצון, זה לא דבר שאפשר להגדיר, זה רצון, וזה רעיון שעולה לו בראש, אבל השכל הוא המחליט, ומתלבש בכוחותיו שמתפשטים מנפש שבכבד, ועושה הפעולה על ידם, וגומר הפעולה שהייתה במחשבת המוח כפי רצונו שהסכים המוח מחשבתו. עכשיו, בזוהר הקדוש אמר שהם שכליים לגבי קודשה בריחו, וכמו איברים לגבי הגוף, ושוב הם חילק אותם לפי העולמות כפי שהם מחולקים. ורבנו בחי כותב שהנשמה מקיפה את כל הגוף מסביב, ויש ארבע חללים במוח. שני חללים ראשונים יש בהם כוח הציור, זה הדמיון, חלל האמצעי יש בו כוח המחשבה, וחלל התחתון שמה זיכרון. לכן גם כתבו המפרשים, גם שלא ראיתי שכותב את זה הגאון ועוד, שכשאדם רוצה לזכור משהו, מנענע את הראש למעלה. מרים. למה? כיוון שהזיכרון נמצא למטה, הוא רוצה להרים אותו. וכשהוא רוצה לעיין ולהעמיק באיזה דבר, הוא מוריד את הראש. כי הוא רוצה, החלק של המוח שנמצא למעלה צריך לרדת לפעול ולהחליט מה צריך להחליט. אז גם התנועות שהאדם עושה, יש בהם גם כן סיבות. הוא עושה והוא לא יודע למה הוא עושה אותם, אבל יש סיבות. עכשיו, מתי הם נכנסים לאדם? זה חלק מאוד חשוב לדעת. מי זוכה ומתי? בנפש, ברוח ובנשמה. יש לנו את הזוהר במשפטים. ברנש גדית ידיד יעבילי נפשם, סתרה דבעירה, כמו הבאמה, זאת אומרת, זכה יתיר יעבילי רוחם, סתרה דחלת הקודש, זכה יתיר יעבילי נשמתם, סתרה דקורסייה. ותלת אילן, ונון אמה, עבד ושפחה. זכה יתיר, אחרי הנשמה יש עוד, נפשה באורח הצילות. סתרה לבת יחידה, זכה יתיר אבני רוחה דה הצילות, הולך ועולה. סתרה לעמודה דה אמצע איתה, ויקרת בן, נקוצה וריחו. זכה יתיר אבני נשמתה, מסתרה דה אבא ואמא, עלה ולכתיב, ויפח באפם נשמת חיים, וישתלים בהוויה. זכה יתיר, אבין להוויה בשלימו. עכשיו, מה זה זכה יתיר? כל כך הרבה, יש פה כמה מדרגות. שנפש, רוח, נשמה. אחר כך בנשמה עצמה הוא עשה עוד אחד במלכות, אחד בתפארת, אחד בחוכמה ובינה, ואחד הוויה שלמה. זה עוד ארבע מדרגות נוספות. אז האמת, הזוהר כאן לא כתב מתי, הוא אמר זכה. זאת אומרת, זה תלוי בזכות האדם וההשתדלות שלו. יש בזוהר חדש קצת שונה, שם הוא אומר, שמיד יתיה לידה ולנפשה, וכאן רבנו ארי כתב שלכן אסור לזרז לידה לפני הזמן, ולכן זה דבר ידוע, כל אלה שנולדים בניתוח קיסרי, אדם שלהם לא מהר נגלד, וגם הנפש שלהם חסרה, והם יותר מתוחים, לוקח כמה חודשים טובים עד שהם רגועים. זה בדיוק דומה לילד שאתה מעיר אותו פתאום מהשינה, איך הוא צועק, הוא משתולל, הוא כמו משוגע. ככה זה גם כן תינוק שנמצא במאה אמו, פשוט מתבשל שמה. והוא הולך ומושלם גם פיזית, גם נפשית וגם רוחנית. ומה קורה שם? הרבנו ארי כותב שפשוט הנפש נשלמת במשך 9 חודשים. יש שגוף זריז, אז בזמן יותר קצר הוא יוצא כבר. ויש שלוקח לו זמן, כל אחד לפי המזג שלו. באמת אפשר מאוד לדעת את מזג האדם כבר בלידה. אם הוא, לא, אם הוא נולד, אם הוא צועק, אם הוא שקט, מתי הוא נולד, בתחילת החודש, באמצע החודש, זאת אומרת, זמן קצר, זמן ארוך הוא שכב שם, שאלה מה קורה איתו. ואז כשהוא יוצא, הוא לא יצא, אומר רבנו ארי, עד שהנפש תושלם בתוכו. ולכן הוא אמר שאסור לגרום לידה מוקדמת. כי אתה גורם שהנפש מתקצרת. הוא אומר, זה בדיוק דומה לו עליכם לגוסס, שהגמרא אמרה שהשומט קר מתחת ראשו, הרי זה שופך דמים. אתה מקצר לו את החיים. גם כאן אתה מקצר לו את הנפש. אז עכשיו, מתי זה זכה יתיר, והאם זה תלוי, תכף נראה, יש כמה שיטות, ונעשה סדר בדברים בעזרת השם. האם זה תלוי בגיל, או שזה תלוי במעשים? עכשיו, רבנו משה קורדבירו באור החמה, הוא כותב, הנפש היא הראשונה בקודש, כיוון שהיא ונוגה לא סביב, והחיצונים היא שומרת על האדם מהחיצונים, ויכולה להיות גם נפש הרשע. נכרתה הנפש העיר, היינו בהרבה פסוקים שמדבר, בנפש כי תהתה וכדומה. וזו אמו בעת בדתו, כשזוכה ומושך רוח מהחיות, אחר כך כשהגיע לשנת 13 זכה ברוח, ואז מושך לו נשמה מכיסא הכבוד שמועה לחיות, ועדיין לא נקרא בן אלא עבד. ואחרי זה הוא אומר זכה יתיר, הגיע לשנת ה-20, ונשא אישה, לא רק מספיק שיהיה בגן 20, זה שיהיה גם נשוי, מיד שכינה איתו, נותנים לו נשמה דאצילות, נפש בלבד. זכר יתיר הגיע לגיל שנת 26, כמיין הוויה שבתפארת, מקבל רוח מתפארת. הוא נקרא בן לקודשה בריחו. זכר יתיר הגיע לשנת 32, זכר נשמה דאצילות, מצד חוכמה ובינה, בסוד לב נתיבות חוכמה. ואז יש לו נפש, רוח, נשמה, אצילות, שמצד האצילות כלל שם הוויה. זכר יתיר, מתי זה? 45. 45 זה גימטריה אדם, וכן הביא שם הזוהר שם הוויה במילוי אלפין, שגימטריה 45, זה אדם. וזה סוד אותה הוויה, ככה הוא אומר. אז כך אומר הרמק. עכשיו לכאורה יש לשאול, הרמק כאן תלה את זה בגילאים. אז מה, לכל אחד שבגיל 13 יש לו רוח, בגיל 20 יש לו נשמה, ואנחנו מכירים הרבה שאין להם את זה, ויש כאלה לא עליכם שהם בעלי מומים, או שהם מוגבלים, או רשעים, מה שייך? אז האמת שראינו בזה כמה מהלכים, והרמק עצמו בפרשת משפטים כותב קצת, מבאר את זה קצת יותר בהרחבה. הוא אומר כך, הוא אומר, ביות האדם בן 13 שנה נקרא בן לשכינה, המגיעו לשנת 20 נעשה בן לקדוש ברוך הוא. ורבנו הארי כתב בשער הגלגולים, סדר כניסת הנפש רוח נשמה באדם, זה תלוי אם הוא היה מגולגל או לא מגולגל. יש הבדל גדול אם זה פעם ראשונה שהוא בא לעולם, או כאשר הוא מגולגל. ואז הוא אומר ככה, הפעם הראשונה החדשה, אז אין הרבה בעיה. מיד שהוא נולד יש לו נפש, אחר כך הוא ממשיך, ובגיל 13 מקבל רוח, וזה בתנאי שהוא לא יעשה עוונות. ואחר כך יעשה ישמור מצוות וילמד תורה, בשנת ה-20 יקבל נשמה. אבל אם לא תיקן את הרוח, אז הנשמה לא יכולה לבוא. אז לא יעזור, בשנת ה-20 זה לא בכל מקרה, לא בכל מצב. ותלוי אם הוא עשה מעשים טובים או לא עשה מעשים טובים. וכן גם אם הוא לא תיקן את הנפש, הוא אומר לא יקבל את הרוח. זה לא שווה. לכן צריך לחנך את הנער. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזכים ויסור ממנה. אז מה קורה איתו עכשיו? אומר אפילו אחד כזה, והנפש שלו צריכה לבוא, אז הוא צריך למות, נשלים את הנפש, הוא ימות ואחר כך יבוא בגלגול, ואז יקבל רוח. נשלים את הרוח, ימות, יבוא בגלגול ויקבל את הנשמה. כעת הוא נענש. מה שאין כן בפעם הראשונה, יכל לקבל את שלושתם, בזה אחר זה, אחד אחרי השני. אבל הוא עושה איזו הגבלה, שיש מצב שלפעמים בן אדם כן יכול לקבל. הוא אומר ככה, מה שמצינו שבאים לרוח הנשמה ביותו מ-13 או בן 20, היינו בפעם הראשונה שבא לעולם הזה, וכאשר בא בגלגול הנקרא ייבום. זאת אומרת, יש שני סוגי גלגולים גם. יש גלגול שנקרא ייבום. מה זה גלגול שנקרא ייבום? זה פשוט כמו ייבום. הוא לא הביא בנים לעליכם בגלגול הקודם, אז הוא צריך לבוא בגלגול פעם נוספת כדי להביא בנים, ואז בפעם הזאת הוא יכול לקבל את הרוח, ומיישלים אותה יקבל גם את הנשמה בלי צורך למות. הרי אמרנו שרק בפעם הראשונה הוא יכול לקבל את שלושתם, בפעם הבאה הוא לא יכול לקבל את שלושתם. אבל אם הוא התגלגל בגלל, זה נקרא גלגול שנקרא ייבום, שזה היה בגלל שלא היה לו ילדים, לא עליכם, אז זה באמת, יש לו פחות אשמה, והוא יכול לקבל את הכל. והנה אני אקרא לכם כאן, בהקדמה השביעית שלו, מה הוא כותב. כאשר תראה נשמה זו החדשה בעולם הזה, בגוף איזה נפש שנולד, ועליו רמזו בפרשת משפטים זכה יתיר, כי בפעם הראשונה יכול להשיג מנפש לעשייה עד נשמה לנשמה של האצילות, מדרגה אחר מדרגה, וכל זה בקלות גדולה שלא על ידי תורך מרובה. אבל אם בפעם ההיא חטא ומת, תצטרך לחזור בעולם, הנה אז יקרן מגולגל ונשמה ישנה, והנפש הבא לא בעצם נולד, והרוח אי אפשר לבוא עד 13 שנה ביום אחד, והנשמה מבין 20, והלך זה הולך בגביה מאוד כפי מעשה. והמדרגה הראשונה נקראת נשמה חדשה לגמרי, אבל המדרגה השנייה היא ניצוצות הנשמות שנשארו באדם הראשון אחר החטא, והורישם לקין והבל שנולדו, והן חדשות בצד מה, אבל הן ישנות מצד זה שהוא הוריש אותן לבנם. זאת אומרת, זה היה אצל אדם הראשון. ובבואם בפעם הראשונה לעולם יכולות להשיג על ידי מעשים נפש דעשייה ורוח דיצירה ונשמה דבריאה ונפש דעצילות, אבל זה לא בקל, לא כמו הנשמה הראשונה. הראשונה שבאה פעם ראשונה בקלות יכול לקבל כבר את הרוח, אחר בקלות את הנשמה, ובקלות הנשמה לנשמה, ואת שאר המדרגות היותר גבוהות. אבל זה שזה לא המדרגה הראשונה אלא המדרגה השנייה. מה זה מדרגה שנייה? זה נשמה שהייתה אצל אדם הראשון והוא חטא, והעביר אותם אחר כך לקין והבל בנה, וזה רוב הנשמות שיש לנו היום. אז הוא יכול לקבל באותו גלגול גם את הנפש, גם את הרוח, גם את הנשמה, אבל יותר קשה. ולכן אנחנו רואים שאנחנו חיים בעולם שקשה, צריך להתמודד יום יום, שעה שעה, עם היצר הרע ועם כל התנאים הסביבתיים מבחוץ, כדי לקיים את המצוות ולקבל את מה שאנחנו צריכים לקבל. זה פחות או יותר הדברים של רבנו ארי, מה שהוא אומר עכשיו. הגאון חידה כותב שזה אחד הדברים, זה ואתה חונן לאדם דעת, שהאדם הנשמה שלו בא לשם, אמר אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חונן זה לשון הווה, חונן בהווה עכשיו. ולאדם דעת, מה פירוש? הוא אומר, זה בדיוק מה שהזוהר אמר, זכה יתיר, אתה חונן לאדם דעת, תן לי זכות שאני אזכה לקבל מדרגה יותר גבוהה, רוח, נשמה. ולמה? כי אחרי זה לא צריך לבוא בגלגול, על ידי זה שאדם זוכה לזה כעת. והוא אומר, דומה לזה מה שהזוהר אומר על הפסוק שור או כסף או עס כי ייבלד. למעשה זה גמרא בבבא קמא דף ס"ה, שם הגמרא אומרת, מה זה שור כי ייבלד? מה, נולד שור? עגל. אלא שור בן יומו קרוי שור, כבש בן יומו קרוי כבש. זאת אומרת, אצל בעלי חיים אין התקדמות והתפתחות, אין מדרגות, אין באותה מדרגה, כולם אותו דבר. אבל אצל האדם זה שונה לגמרי, כל יום זה מדרגה אחרת, כל יום זה עניין אחר. זאת אומרת הרב חידה, אתה חונן לאדם דעת, לכן כל יום, כל תפילה, בכל תפילה אתה מקבל עוד חלק רוחני, אתה עולה עוד מדרגה, ולכן זה בלשון הווה, מלמד לאנוש בינה. אחר ראיתי שאותו דבר כתב רבנו חיים בן עטר בשמות, כתב הבהמה בלידתה תקבל שכל של שור, אבל האדם לא ככה. האדם בהתחלה מקבל נפש, אחר כך הוא עולה יותר, מקבל עוד. ולכן אמר, לזאת יקרא אישה, אם בעל אישה הוא, מה זה בעל אישה? נשמה נקראת אישה שהוא קנה אותה במעשה, בזכות, לא בחסד, והצעה אשתו אמו, כך אומר. וככה גם לקמן אחר כך באשור החסב אומר שעל ידי עסק התורה יכול לזכות לכל זה. עכשיו רבי יעקב צמח עשה סיכום של זה, והוא כותב שבלידה זוכים לנפש, בבר מצווה זוכה לרוח, וביותו בן 20 זוכה לנשמה, אבל כמובן זה צמוד אם הוא נשא אישה, שהוא כולם אומרים שזה צלוי הרבה מאוד. אם הוא נושא אישה אז הוא מקבל נשמה, לא, לפני זה עדיין קשה שיקבל, אלא אם כן זה אדם צדיק מיוחד יוצא דופן במעשיו וכדומה. כך כותב גם רבי מסעוד הכהן אל חדד, היה ראש רבני בית אל לפני 100-150 שנה, והוא כותב, יש לו ספר שנקרא כוח מעשיו, הוא חיבר כמה ספרים, שמחת כהן ועוד, כוח מעשיו. שם הוא כותב, משה רבנו זכה להגיע ליחידה מהכתר של האצילות, לאותה מעלה יזכה מלך המשיח שעתיד להתגלות עם מרב ימינו. וידוע שהמשיח, הגמרא אומרת עליו, הנה יזכיר עבדי ירום בניסה מגבה מאוד, מה הפסוק מעריך? ירום מאברהם וניסה מיצחק וגבה מיעקב מאוד ממשה. משיח צדקנו שעתיד להתגלות יהיה הרבה יותר מכולם. אז אומר הרב שהוא יזכה ליחידה מעולם האצילות. גם רבי יהושע בן צועב כותב ששלוש תפילות יש לנו ביום, שחרית, מנחה, ערבית, הם גם כן כנגד שלושת אלה. שחרית זה תחילת החיים של האדם, בבוקר אביב ימיו, ככה קוראים לו. אז זה יקרא שחרית, אז זה תפילת שחרית, מתפללים שיעזור לנו הקדוש ברוך הוא בתחילת החיים. אחר כך מנחה זה תפילת הצהריים, זה אמצע, זה גיל העמידה. אחר כך יש לך ערבית, זה סוף היום, זה כבר הזקנה, כבר עייפים, אז זה הזקנה. והוא אומר שהם כנגד הכבד, הלב והמוח גם כן. אז תפילת שחרית זה התפילה הראשונה כנגד הכבד. עכשיו מובן גם למה הזוהר אסר לאכול לפני תפילת שחרית למי שישן. מי שלא ישן יכול לאכול עד עלות השחר, אין בעיה, אבל מי שישן, הזוהר אמר שאסור לו לאכול, ואם אוכל עובר לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו. אומר, הוא אוכל על הדם, אל תאכלו קודם שתתפלו על דמכם, כי הדם שלו נטמע בשינה. ואפילו למד תורה, כמו הוא אומר שם, חצי לילה, הוא קם באמצע הלילה, וחצי לילה למד תורה, הדם שלו תמה, אסור לו לאכול. וכל האוכל שהוא אוכל, אומר הזוהר, הולך לסטרה. ואז הוא נהיה נחש, לא תנחשו, אומר זה נחש. לא תעוננו, עושה עוונות. הזוהר מאוד החמיר בזה. הרחידה דן, אם מותר לשתות קפה, או משקאות, כולם יתירו. אבל לאכול, לאכול אמרו שכדאי לחוש לדברי הזוהר ולא לאכול. חוץ מאדם חולה או חלש, זה משהו אחר. אבל אז מכאן זה הכבד, זה כנגד זה תפילת שחרית. אחר כך הלב זה מנחה, לכן מנחה צריך יישוב הדעת, צריך לב. והערבית זה כנגד הנשמה, צריך לעבוד עם כל השכל. לכן שמה יש השכיבנו אבינו לשלום, וכל הזה, זה כנגד הנשמה. כך אומר רבי יהושע בן צועב על השלום. אחר כך הוא אומר, ובכוח הנפש השתתף עם הצמחים בגידולם וצמיחתם, וברוח השתתף עם בעלי החיים בכוח ההרגש והדמיון. זאת אומרת, יש באדם חלק מהצמחים, יש באדם חלק מבעלי החיים. והיתרון אשר לאדם על השאר זה הנשמה, שאין לבעלי החיים עסק בה בכלל. והכוח אשר בכבד נקרא נפש, מתגבר ב-20 שנה הראשונים של האדם. והכוח שבלב שנקרא רוח, מתגבר מ-20 עד 40. והכוח שנקרא נשמה, מתגבר מ-40 ומעלה. עכשיו מובן גם למה בשולחן ערוך מובן שלא ילמד תורת הקבלה רק מגיל 40 ומעלה. כי אז זה כבר הוא מקבל נשמה. לפני כן הוא מתעסק עם הנפש והרוח. אז עכשיו זה לא סותר מה שלמדנו למעלה, זה בגיל 13 ובגיל 20 ו-26. יש בזה מדרגות, זה בחינות שונות. אבל הנשמה העיקרית, העוצמתית, מה שנקרא, זה מגיל 40. אז הוא מקבל את ה... עכשיו, ידוע שבלילה כשאדם ישן, מסתלק את הנשמה וגם הרוח, ונשאר בגוף רק נפש. וגם אם הוא לא ישן, כך למדנו, והוא ער, בתחילת הלילה אין לו נשמה. נשמה עולה מיד, הרצת הכוכבים, עולה למעלה, להתעדן מזיב השכינה. כמו שהגוף פה צריך מנוחה, היא צריכה מנוחה, היא עולה נחה, ושואבת כוח ליממה הבאה מהקדוש ברוך הוא, עד חצות הלילה. עכשיו, מה קורה כשהוא יושב ולומד תורה באותה שעה? אומר רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם, פשוט מאוד, הוא לומד תורה עם הנפש, והנשמה לא נמצאת פה. אז איך הוא, בכל זאת אתה רואה שהוא מבין, ואמרנו שהנפש זה השכל, הוא אומר, הרוח נמצאת, והיא מחברת בין הנפש לנשמה שנמצאת בגן עדן. והנשמה שלו היא קרה בגן עדן, רק כאילו זה דרך הטלפון, הוא לומד. הוא מתקשר אליה, מתחברים, ולומדים יחד. וחוסר נשמתו אומר, לכן רואים שאדם לא מספיק צלול וחריף בלילה כמו ביום, אחרי שהוא ישן. והביא אחר כך את הזוהר, שנשמת הצדיק יושבת עם חיצתו של הקדוש ברוך הוא כל לילה. זוהר בישב, ספרת לו על חידושי התורה ששמעה באותו היום, והקדוש ברוך הוא מודיע לנשמה באותה מדרגה ממונה על החלום, העניינים שעתידים מתרחש בעולם, לכן הוא רואה חלומות, ואם אינה ראויה, אז היא לא נכנסת שם, מה קורה איתה? מסתובבת בחלל האוויר, מרחפת, חללית. ואז מודעים לה דברי שקר, פוקסים אותה כל מיני הקרים, קוראים להם, אה? וכל מיני סמיש מועברים בשין, ומספרים לה כל מיני דברים שעתידים להיות, וגם שקרים, איתם גם שקר. לכן אין חלום, ולא דברים בטלים מצד החיצונים שפוקסים את הנשמה שם בדרך. עכשיו ההקדמה של רבי חיים ויטל לספר עץ חיים, הוא כותב שבלילה צריך לבכות על זה שהוא לא מבין בתורה, ויזכה מה השכר שנשמתו לא תשוט בהבני העולם, על ידי שיצטער על זה שהוא לא מבין את התורה מספיק. עכשיו היינו צריכים למעשה להפסיק כאן, אבל אנחנו עוברים לפרק חדש, זה הפרק החמישי. כן, מה רוצה יגאל? מה? למכור נרות, שכה נרות, הבאת? כן. איך, איך?
זה שהגיע זמן תפילה לא יכולה
לדם? לא. בגלל שהוא ישן. לא, אז אפילו לפני עלות השחר שעדיין לא הגיע הזמן תפילה אסור. זה לא לפי הזוהר, זה לחולה. גם הלילה זה שנת ארעי, בלילה נקטנה שכל שנה נקראת שנת ארעי, שנת קבע. אין דבר כזה, ביום יש שנת ארעי. לכאורה כן, לכאורה כן, לפי דברי הזוהר זה כן. עכשיו סליחה? יושן ביום? ביום זה תמיד הרי, תמיד ביום זה הרי, זה לא אף פעם, זה לא קבע. הרי היה שלא מברכים על נטילת ידיים על שנת היום, רק על שנת הלילה. במסכת צמחות פרק חיבוט הקבר, רבי יהושע בן לוי אומר, אין מעמידים בזכותו ובחובתו אלא בשעת פטירתו, אפילו שיחה קלה שאין בחטא מגידים לו בשעת מיטתו. עכשיו פשוט אנחנו צריכים לדעת מה קורה עם הנשמה בתחנה הסופית, מה הרגע שהיא נפרדת מהגוף, מה עובר עליה אז, מה היא רואה, מה היא שומעת. נפקא מינה זה גם מחקר לדעת אם כל הסיפורים של מוות קליניים הם אמיתיים או שזה סתם פנטזיות או חלומות ודמיונות, ואחרי זה מה קורה איתה בשבעה ימים הראשונים, בשלושים יום, בשתים עשרה חודש, ואחר כך בכלל עד תחיית המתים. עכשיו הוא אומר שעוד הוא ועודו חי מגידים לו הכל, ואפילו שיחה קלה שלאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח מגיד לאדם מהשיחו. ובשעה שבא למות באים עליו שלושה מלאכי השרת, אחד מלאך השם הצילן ממנו, ואחד סופר, הכוונה מזכיר, מזכיר האום, ואחד ממונה עמו, ואומרים לו דע כי הגיע קיצו. ואומר להם, עדיין לא הגיע קיצי, תנו לי עוד לחיות, אני צריך ללכת לשוק, הבנק, עוד לא הוצאתי כסף. כן, מיד יושב הסופר ומחשב לו ימיו ושנותיו, פותח את עיניו ורואה את המלאך פלוני מזדעזע ונופל על פניו, ואינו מת עד שרואה את הקדוש ברוך הוא. אז אתה רואה את כל אלה זה שטויות, הם לא מתו, זה הם חלמו איזה חלום, זה הכל. הוא אומר אינו מת, זה ברייתא, עד שרואה את הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי לא יראני האדם בחי והיהם אינם רואים, אבל בשעת מיטתם רואים אותו, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר. מיד מעיד בשר ודם על עוונותיו שעשה בעולם הזה, פיו מעיד והקדוש ברוך הוא חותם, שנאמר ונשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישו, כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון, אם צדיק גמור הוא מוסר נשמתו לבעליו. בזוהר הקדוש אמר ביהודה, בשעת פטירתו של אדם הוא יום הדין הגדול, שהנשמה נפרדת מן הגוף ולא נפטר מן העולם עד שרואה את השכינה, אדם עוד הכתיב כי לא יראני האדם וחי. הוא בא עם השכינה שלושה מלאכי השרת לקבל נשמתו. אמר רבי פנחס, בשעה שהנשמה רוצה לצאת מן הגוף מתחרטת, למה לא שרה בתשובה עד שיצאה? ונשאר הגוף ככלי עם חפץ בו. ובגמרא תנו רבנן שלוש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו, ואלוהם כל גלגל חמה, השמש, וכל המונה של רומי, וכל נשמה בשעה שיוצאה מן הגוף. אמר רבי חנינא, קשה יציאת נשמה מן הגוף כציפור בפי הוושט. מה פירוש? כחבל שיש בו קשר ויוצא בקושי מן התורן, סליחה. רבי יוחנן אמר כפתירה בפי ושת, כמו שקושרים שתי ספינות, כמה קשה ככה זה. כל מעשיו מפרטים לפניו ועודו חי וחותם על כולם. צדיק וישר הוא מלמד שבשעה פטירתו לבית עולמו כל מעשיו מפרטים לפניו ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני, ביום פלוני, והוא אומר הן, אומרים לו חתום וחותם, שנאמר ביד כל אדם יחתום, ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני, שנאמר למען תצדק בדובריך. וכן הוא בעבוד רבי נתן מדרש תנחומה כתב, כיוון שבא אדם לפטר מן העולם נגרה עליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו טוב מעשיך שעשית, והוא כותב, אומר לו חתום וחותם, ולעתיד לבוא כשיושב הקדוש ברוך הוא לאדון עם בריאותיו מביא כל הספרים של בני אדם, מגלה להם מעשיהם שנאמר ויד כל אדם יחתום. וכן הוא בפסיקתה ורואה מה שאין רשות לראות בתוך הגוף, שלושה עומדים עליו ומודה על כל מעשיו וחותם על הראשונים ועל האחרונים, על החדשות ועל הישנות. מה זה ראשונים, מה זה אחרונים? זה ראשונים זה תחילת החיים, אחרונים זה הסוף, עכשיו חדשות זה בגלגול הזה, יש לנו עוד גלגולים שעברו, ולא נשכח אחד מהם וחותם ונותן חשבון בגוף ונשמה יחד, בעוד הגוף ונשמה ביחד. תראה כמה פעולות יש עוד לפני שהוא נפרד. ובמדרש מרגניתא דבי רבי, בשעה שנפטר האדם המלאך הממונה על הדין עומד כנגדו ואומר לו אוי על זה הגוף שיצא מן העולם ריקה מזכויות מלא עוונות, מביט ברגליו ואומר אוי להם לרגליים שלא הלכו ביושר, מביט בידיו ואומר אוי לידיים שהתעסקו בדברי שקר וכו', אוי למעיים שנהנו מן הגזל, אוי לעיניים שלא היו לאמונה, אוי לאוזניים שלא קיבלו תוכחה, אוי למי שלא עסק בתורה, אוי לבשר שלא התייגע ביראה, אוי לו ליצר שלא נכנע משני ברו, אוי לו ללב שלא עבד את ברו. ואומר לו עמוד בדין והכר מעשיך, אשרי משירתו על פניו, אשרי הנשמר מעוונותיו, אשרי משהו עניו, אשרי המשפחים אותו המוניו, אשרי השומע דברי תורה בכל יום. עד כאן. עכשיו דומה לזה יש בזוהר חדש, שם יש גרסה שאומר לו את זה בשעה שנקבר, שעה אחרי זה כתב בשעה שהרשע נפטר מהעולם שלוש כיתות של מרכי חבלה יוצאים לקראתו. אחת אומרת אין שלום, אמר השם לרשעים, שנייה אומרת למעצבה תשכבון, שלישית אומרת לך וישכבה את ערדים במנה. זאת אומרת שאומר, הראשונה אומרת אין שלום והיה רע לבריות, אז לא היה בנחת ושלום, אין שלום. שנייה אומרת למעצבה, זה היה רע לעצמו, עשה עבירות. שישית אומרת, לך וישכבה את ערדים, זה היה רע לשמיים. אז נשמתו יחד עם הרשעים בגיינם, השם הצילם. לעומתם, משבחים ואומרים בפטירת הצדיק. מה אומרים? אמר רבי אלעזר, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, שלוש כיתות יוצאות לקראתו. שמלאכי השרת, אחת אומרת בוא בשלום, אחת אומרת הולך נכחו, אחת אומרת יבוא שלום ינוח על מזכבותם. עכשיו רבי יוסיה אומר הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לו יבוא שלום, וקדר רבי אליעזר אומר שהצדיקים מקדימים לו שלום, לא עוד אלא 30 יום קודם פטירת הצדיק הקדוש ברוך הוא חפץ בו ושולח קרוס בין הצדיקים בגן עדן והודיע להם שעומד לבוא צדיק. מה הם עושים? 30 יום מכריזים ושמחים, מקשטים ומכתירים את מקומו שיבוא להתגורר ביניהם. אבל הרשע, לא עלינו ולא עליכם, מכריזים עליו 30 יום קודם בגינם, וכולם בוכים וצועקים, אוי ואבוי, שיבוא זה וכמה צרות יבוא עליהם בגללו. כי למה? מוסיפים עוד אש על האש של גינם, ומבעירים אותה יותר 30 יום מראש. גם דבר נוסף, הוא רואה את הקרובים שלו, זה מובא בזוהר הקדוש, 30 יום קודם פטירתו, נשמתו עולה כל לילה, מבקרת את מקומה. סיפר שם פעם אחת רבי יהודה, תלמיד של רבי שמעון, פגש את רבי יצחק, ואמר לו, 30 יום נשמתו יצאת בלילה, מבקרת את מקומה בגן עדן. והצל היה מסתלק ממנו, והביא אותו, רבי יהודה שמע את זה, לקח אותו לבית המדרש של רבי שמעון בר יוחאי. הביא אותו לשם, שאל אותו רבי שמעון בר יוחאי, האם ראית את אביך? אמר, עדיין לא. אמר, אז יש סיכוי והציל. כי לפני זה הוא רואה את הוריו, או הסבים שלו, אלה שנפטרו, והקרובים שיוצאים לקראתו. וכך אומר הזוהר שם, ולמה הם יוצאים לקראתו, והוא מכיר אותם, כדי שיפייס, להיפרד מהעולם, והם מלווים אותו עד המקום שלו בגן עדן. זאת אומרת, מראים לו את הדרך. כדי שלא יהיה בודד, הוא מרגיש כל זה שהוא צדיק. הרשע זה מסכן, זה סובל סבל אימים. אז רבי יצחק אמר לו שהוא לא ראה, עדיין לא ראה. אז בקיצור, הוא אומר לו שמה שהם שמחים, ופותחים אליו שלום, ואם חלילה הוא רשע, הם לא יוצאים לקראתו, אלא מי יוצא? הרשעים החברים שלו. שבגיהינם כולם עצובים וצועקים ביי, ומסיימים בביי. והוא רואה להבה מגיהינם לקראתו וצועק ביי. נשמתו נשארת כאן למטה עד שהגוף יבלה בעפר. ואז נכנסת לגיהינם, שהוא צדיק, הולכים איתו קרובה, וחברה מראים לו מקומו, מתעדנים באבן מעליון. כתב רבנו אברהם גלנטי, שהצדיק תכף שנשמתו יוצאת, רואה את מקומה ועולה לשם. גם הרמק מעניין כתב דברים דומים, אצל הצדיק אין את כל הפרוצדורה הזאת, אלא ישר, ישר הוא הולך למקום שלו בגן עדן, לא מתעכב בכלל, לא צריך להתעכב. זאת ועוד, כן, תן להם שיתעוררו, בסדר, בסדר. כן, תלוי למי, תלוי למי, כמה דברים, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. אוקיי, בהמשך עוד נראה. יש פה עוד, כן, עכשיו כל ימיו שעשה בהם מצוות ומעשים טובים ועסק בהם בתורה באים בדמות לבושים, כמו שלמדנו מקודם, לנשמתו. אתם באים בגדודים גדודים. אין אף אחד פתאום. יופי, אהבתם אותם. זה גולני. כן. עכשיו מה קורה? כל מה שהוא עשה כל ימיו, כל הימים שלו באים ועומדים שם, כמו שאמר הפסוק, ויקרבו ימי דוד למות, ויקרבו ימי ישראל למות. אצל משה הם קרבו ימיו למות. אז הם באים באותה שעה וניצבים לקראתו. ואומר הזוהר שמם בפרשת ויחי, שנולד האדם, נולדים איתו כל ימי חייו, מזהירים אותו לעשות רצון בוראו. כאשר חוטא באיזה יום, אותו יום עולה למעלה, מושפל בביזיון, ומעיד על מעשה האדם. ואם יעשה תשובה, יתקן את אותו היום. ואם לא שב, יורד אותו היום בדמות האדם, ונהפך למזיק, שד. ולא עוזב אותו עד שנוקם ממנו. כשמתקרבים ימיו להצטלק מהעולם, כל הימים באים ניצבים בשורה, ועומדים. והם עשה בהם מעשים טובים, מתהפכים למלבושים מכובדים, והנשמה לובשת אותם. ואם חלילה, ואם חלילה חסרים אותם הימים או שהם פגומים, וכל שכן שאם הם רוב ימר, אז היא נשארת ערומה והולכת לגיהנם. ועליו נאמר, ימים יוצרו ולא אחד בהם. עכשיו, אותו דבר ראינו במדרש, אמר רב חי, יש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים. בימים ואינו בזקנה. מה זה בזקנה ואינו בימים? הוא בן 80, אבל אין לו אפילו יום אחד בסדר. ויש הפוך, יש בימים ואינו בזקנה. עוד לפני שהוא הזקין, כבר יש לו אוצרות. זה בסדר, זה בסדר. עוד מעט יצא מפה מעיין. סבא רמק עליו השלום כותב, שמע כמה דברים נפלאים. הימים בעצמם יש להם מציאות, והם קידמו דברים רוחניים, וביד האדם להמשיך להם נשמה טובה ורוחנית קדושה בסוד מעשי המצוות והתורה דבר היום ביומו, והם טובים נעשים לבושים לנשמת האדם, ובידו גם כן להמשיך להם נשמה רעה מהקליפות, והם רעים והם שטנים לאדם בעצת נשמתו. מתאו בידו להפוך כל יום לטוב או לרע, ויש בזה כמה בחינות. יש מי שכל ימיו טובים כמו יעקב אבינו, ויש מי שכל ימיו ברשע, שזה עבוד מכל וכל, ויש שקצת ימיו טובים וקצת רעים, ויש מי ששב וביטל אותם הימים שהם צד הקליפה, מושך להם רוח טוב, מתלבש ברבוש תשובה. רבנו חיים ויטל כותב, הימים של האדם הם כפי מספר ניצוצי הנשמה אשר לו. זאת אומרת, כל אחד קיבל נשמה עם מספר נקודות שהוא צריך למלות. הנקודות, נגיד, דף עם משבצות. המשבצות האלה, כל יום זה משבצת אחת. אז תלוי מה הוא מילה שמה, V או X. יום אחרי יום, שנגמרים המשבצות, הוא הולך הביתה. ואתה? ככה אומר הרבה חיים ויטל. באותם ימים שעושה מצוות, וידעת ככל העושה מצווה אחת, נעשה לו פרקליט אחד, וגם בלתי זה, הימים עצמם הם כוחות נבראים משרתי נזוצות הנשמה. להשתלם מהימים הללו על ידי התורה והמצוות, נעשים לבוש אחד לנשמתו. כפי מספר חסרון הימים שלא עסק בהם בתורה ובמצוות, כך נשארים חסרים כפי הערך ומיין לימים. ואם בכל ימיו לא זכה, אז כל הנשמה נשארת ערומה. אחר כך הוא כותב שהימים ידוע הם שסה, ויש שסה לא תעשה, אבל המצוות הם רמח, כנגד הרמח הבאים. אז הוא אומר, צריך להשתמש ברמח מצוות עשה בתוך השסה ימים, ואז להעיר אותם. כך כתב גם ספר קו הישר ופרק נפל. עכשיו, מה קורה איתו כאשר, מה שאמרנו, הוא עסק בתורה ולמד תורה, הוא למד תורה של איזה אנשים? אז יש לנו את ספר חסידים. ספר חסידים כותב דבר מדהים, וכל צדיק שמפרש דברי צדיק אחר, כגון אמורה שמפרש דברי תנא שהיה לפניו, כשמת יוצא התנא כנגדו לקבלו בסבר פנים יפות, וללכת עמו ולבקש מהמלאכים להקל עליו ולהעמידו לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר עליו טובות. ואם צדיק עשה ספר ובא צדיק ועוסק בספרו לסתור את אותו הספר או מקצתו כדי להראות חריפותו ולא העמיד דבריו אל האמת, כשימות המת בא וקובל עליו שבא לסתור דבריו בחינם, תלונן נגדו. ולאל מזה כתב, עמידה טובה שנראה בעיני הנה, בעיני הצדיקים ואומרים בפיהם שנאמר, למען תצדק בדובריך, אמר אליהו, ריבונו של עולם, ואלו הצדיקים מסכימים לדעתנו שנפטר לעולמו בעמידת הדין של מעלה מנשקים אותו שיכוון לדעתם. וכל האומר דבר שמועה מפיהם, הם מתפללים עליו שם. שומע? מליצים טובה עליו. זאת אומרת, לומד תורה של איזה חכם, או ספר מסוים, המחבר, אומר עליו שם הסניגוריה. ועוד כתב מעשה שעברו גויים בדרך בית הקברות בליל שבת, וראו יהודי אחד בספרו על שולחנו וקורא בו דלה נמה לרב מילה עליי, מכלל שהחי כשמת קובל לפני מי שכבר מת. ומאיך אני ידע אם הכניסו במחיצתו אלא עת של ועד לרוחות ואז קובלים. ועוד כשמת התלמיד ועוסק בהלכות ושמועות רבו, יצא רבו לקראתו ואומר, ואמר רבה, כי שכיבנה רבי הושעיה נפיך לבתי ותריצנה מתניתה כבתי, לפי שמפרש שמועותיהם ומתרצם. אז מה הוא אומר? הוא מספר שם הסיפור שהגויים ראו בבית הקברות בליל שבת, הרי אז הנשמות יורדות, יהודי אחד מה זה מת שנמצא על הקבר ויש לו ספר וקורא ואומר שרק שלא ידבר הרוע עליי. הוא היה מישהו שהיה מבזה אותו בחיים, והוא היה מתלונן שהוא לא ידבר נגדי. אז הוא אומר מפה שתיזהר, אל תריב עם איזה מחבר או תתעסק להפוך את דבריו בחינם, אלא רק לשם שמיים כדי לכוון אל האמת. יש רבי חיים בן עטר בספרו חפץ השם בהקדמה, הוא כותב שמה, אני מבקש מכל מי שיפול הספר הזה בידו, ספר שלי, שלא יחלוק עליי ולא יבוא לקנטר אותי ולא יתמת תורת השם, כי אני אנקום ממנו. אז פחדו, הרבה פחדו לכתוב. בא אחריו הגאון רבי דוד פרדו, הוא כותב, מה התורה היא וללמוד אני צריך, יש לי קושיה עליו. נקשה, אומר אני מתכוון לשם שמיים. אומר הרב מה שעשר, זה לאלה שאוהבים סתם לנגח או למצוא מומים באחרים ולחפש כאילו דברים שנראה להם טעות, אבל אחד שהוא מקבל לשם שמיים ורוצה ללמוד באמת, אומר זה משהו. עכשיו יש הרעבן, הוא רבי אלעזר בן נתן, היה שוב באלף הקודם בגרמניה, מגנצה, כותב, ברוך המלמד בינה אשר נחני בדרך אמת בבירור שמועה זו, וכי שכיבנה תדברנה שפתי ונפיק רבי יושיה לבתי ומתריצנה ותניתה ליבה. הוא אומר שרבי יושיה בגמרא, אני תירצתי את דבריו שאני אפטר מהעולם, הוא יבוא לקבל אותי. אחרי זה אותו דבר הרביה כותב בתשובות, נפקה כדמוני לבתי ומתריצנה שמעטתה ומתניתה ליבה. גם האור זרוע כותב דברים כאלה, המבית, כי שכיבנה בתר דקשנה, אחרי שיהיה זקן, הרא עבד לבית תלמודי בידי לפקו לקבלי משום דעסיקנה מלתי ועלי בדיל חטא כדאמרה. גם הרמה כותב אותו דבר, המערית, כל אחד מהם היה מתפלל שהתירוצים שהם תרצו יתקבלו בשמיים. כן כתב שוט שבות יעקב, מקווה להם כי ראשי יצא לקראתו, והגאון יעבץ כתב שמקווה שהרמב״ם יצא לקראתו כי תירץ את דבריו. כן כתב הנציב בשו"ת נשמת חיים סימן כ"ה שהמהרש"א יצא לקראתו שתירץ את דבריו. אז אתה רואה שזה. עכשיו הגאון חידה כותב, שמעתי מפום רבנן קדישה שקיבלו מרבותיהם שהרב הלבוש בגן העדן העניש לרב גדול שהתריס כנגדו בלומדו דבריו בלבוש. זה ידוע, זה היה איזה חכם שלא עלינו נפלה עליו הספרייה ואחר כך נפטר. הוא אמר, אני ביקשתי מחילה מכל המחברים שחלקתי עליהם, והוא נעלם, לא ידעו איפה הרב, ובתפילה לא מצאו אותו. אחר כך בתפילת ערבית הלכו לחפש, ראו את חדר הספרים רגום בספרים, כל הספרים. אז התברר שהוא הלך לארון הספרים להוציא ספר ונפל עליו הארון. אז הוא אמר להם שלא בחינם נפל הארון, אלא בדיוק היו שם במדף כל הספרים שהוא חלק עליהם. אז הם החליטו להפיל אותו. והוא אומר ששכבתי ברצפה, ביקשתי מהם מחילה מכולם, חוץ מהרב הלבוס, שהוא לא ויתר. הוא דיבר נגדו תקיפות. אז לכן זה קרה. עכשיו תשמע את ההמשך. לכן שמענו לפי זקנים, שהגאון המקובל לחסיד רבנו אליהו מני, דיבר פעם בעניין הרב דברי שלום נכד הרשש. הוא דיבר איזה משהו, בו בזמן ניתן ממנו הדיבור. התעלם, ולאחר כמה שעות התאושש, ואמר כי ראה בהקיץ את זקנו הרשש, הסבא שלו דברי שלום הרשש, שמחה על דברה, ואמר לו, כמה יגיעות יגע נכדי, עד שכתב מה שכתב. אז הוא קיבל עליו יותר לא לחלוק על הדברי שלום. אני כתב, קיבלתי בהסכמה, שלא לחלוק עליו. גם במשך חוכמה כתב, שמה שיוצא הצדיק לקראתו, אחי, והנפשות דבוקות ומיוחסות זו לזו. אומר כך, אומר כשאיזה מחבר כתב ספר, ובא מחבר אחר וכותב עליו פירוש, זאת אומרת מוסיף עליו, מוכרח שיש לו חלק מהנשמה שלו אצלו. זה דומה לזה מה שאמרו על המחצית השקל. את המחצית השקל, כל הזמן הוא מפרש את המגן אברהם. הוא צמוד אליו. אז אמרו שהוא היה גלגול שלו. למעשה זה לא גלגול, זה חלק השני של הנשמה. הוא בא להשלים את מה שהוא לא מספיק בער, או שלא היה מובן מספיק. אז לכן אם אתה רואה איזה מישהו שמבאר תמיד איזה דברי איזה חכם מסוים, מפני שיש לו איזה חלק ממנו. ולכן הוא אומר כשהוא ייפטר, כך אומר המשך חוכמה בפרשת העירה, כשהוא ייפטר אז הוא יוצא לקראתו, כי הוא עשה לו עבודה, עשה לו שירות. כאילו הוא שלח אותו לעולם שישלים את העבודה, וכעת הוא עושה לו את השירות. אחר כך הוא מביא גם הרמב"ן במלחמות, שכין הרבנו הריף נפיק לבתי ונתרס למתניתה כבתי למעלות דילן צעית, וכן תאר אהבה מראה שמיה. הוא מפלא לרמב"ן שהוא יזכה שהריף יצא לקראתו, כי הוא תירץ את דבריו. וכן במגיד משרים, תשמע את מרן בפרשת ויקהל, אמר לו המלאך, וכי שכיבת שאתה תיפטר, הרמב"ם יצא לקראתך, כיוון שאתה מעתיק אותו בהלכה. האמת שרוב הלשונות של שולחן ערוך, תסתכל, זה מעשה לשונות הרמב"ם, מקוצרים. הוא תמיד הולך אחרי הרמב"ם, כותב בדרכו של הרמב"ם. ועל כן השתה הוליף עליך זכור. הוא אומר לו, עכשיו היום הרמב"ם לימד עליך זכות בשמיים. אז הנה יש לנו מפורש. גם רבי אליעזר פאפו בספרו על אזור חסידים כותב שגם בחייו המחבר מגן עליו, וכתב, שמע מה שאומר הרב אליעזר פאפו, גם אני ודל ציפיתי לישועה לזכות הרב החסיד מורנו הרב רבי יוסף אזולאי, זה החינה, שסידרתי דבריהם שיהיו נקראים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, הוא תיקן שילמדו את הספר עבודת הקודש של רב חידה בבית הכנסת. אז הוא אומר שאני בטוח שהוא יצא לקראתי כשהוא ילך לעולמו. ובספר מגיני שלמה כתב, דעו נא רבותיי, כי הגאון מרזקני המגיני שלמה הגיד באוזני תלמידיו בחייו שהגאון ראשי בא אליו והראה דמותו בעצמו בכבודו לפניו בשמחה גדולה, ואמר לו בזה הלשון, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, בשביל שאתה מציל אותי מהעריות והכפירים, גיבורים חריפים בעלי התוספות, עתיה לקובלך לעולם הבא עם כל תלמידי. וכן היה שחצי שעה קודם פטירתו היו אצלו גדולה עיר קרקה, ואמר להם, פנו מקום שרבנו מאור עננו הגאון ראשי זל רבנו שלמה יצחקי בא אליי בכל קדושיו עמו, קיבלני בשמחה להראות לי דרך החיים, באשר עמדתי למינו תמיד לתרץ קושיות התוספות עליו. אז יוצא שיש קשר בין הנשמות של הצדיקים שאחד את השני. כך שמענו גם מהגאון כמה פעמים, רבנו עזרא עתיה עליו השלום ראש הישיבה, סיפר לנו פעם, הוא היה מאוד מאוד מדקדק לדברי המהרש"א, לא היה דיבור של מהרש"א שהיה מדלג אותו. כשהיינו באים אליו למבחן, אז היה בוחן דיבור עם מהרש"א, וגם למה מהרש"א אמר ודוק, ולמה אמר וקל, מה התכוון פה ומה התכוון פה. למה בדוק זה עיין דבריי אם תמצאים קלים, וקל להבין, למה פה ככה, למה פה ככה. ולמה קצת קשה עם התוספות אומרים, ומה זה וקשה קצת, ולמה אמרו ויש לומר ואינמה יש לומר, כל זה יש סיבות, אומר תחפש תמצא את הסיבה. אז הוא היה מדקדק הרבה ומארסה, שסיפר לנו שפעם אשתו חלתה והיה לה חום גבוה, והיה לו שלוש תינוקות בבית, והוא היה מסכן מאוד רגיש, אז לא ידע מה לעשות. אישה חולה אמרה לו תשמור על הילדים. איך תשמור על הילדים? תפל בהם. לא ידע תפל, תהיה לבכות, ושכבה במיטה קודחת מחום. הוא היה יושב על הכיסא ליד השולחן ותופס איזה ילד אחד מענע אותו מפה וילד מפה, וזה נרדמו הילדים, שם אותם לישון, והוא מסכן מרוב העייפות נרדם וראה זקן אחד בחלום, ככה אמר לנו. אמר לו אל דאגה, בעזרה אשתך תבריא עד הבוקר, היא תקום בריאה. אמר לו כן, ראיתי אותך בצער, דיברתי להגיד לך. אמר לו מי אדוני? אמר לו אני המארסה, ובגלל שאתה מדקדק בדבריי ומפרש אותם תמיד, אז אני התפללתי עכשיו על אשתך והיא תבריא, ותדע שאני שומר עליך תמיד, בשמיים פלל עליך. סבור עליו שלום סיפר לנו את זה לא בשביל לשבח את עצמו, בשביל לשבח את המארסה מרוב הענבה שלו. כאילו הוא לא ראוי שהמארסה יבוא, אבל תראו מי זה המארסה, איזה צדיק, איזה ענב, הוא בא אליי, הוא מתפלל עליי וזה. אז אומר, אני אומר לכם את זה, שימו לב, תלמדו טוב מארסה, כי המארסה שומר על מי שלומד את התורה שלו. זה כל צדיק זה ככה, זה כל חכם זה ככה.
הרב, כל זה שייך לימינו ולומדי התורה?
למה לא? ודאי, מה, אז התורה התבטלה מהעולם? יש תורה, כל אדם שלומד תורה. הוא לומד את התורה הזאת, אפילו שהוא לא מתרץ תירוצים, הוא חוזר על זה, הוא מחבב את זה, הוא אוהב את זה. אז יש לו, בטח שיש לו, שפתותיו דובות בקבר, מה? אותו צדיק, אתה מזכיר את דבריו, אז הוא לא נהנה, בוודאי שהוא נהנה. דובב שפתי ישנים. בפרט שאומר את שמו, דבר שמוע מפיו. עכשיו, רשי עצמו כותב, כי שכיבנה, למה לא אמר לשון מיטה, אלא שכיבנה, אומר, אפשר להסביר ישן, ישן. כי לא רצה לפתוח פיו לשטן. כך רשי אומר. ולכן אמר שכיב ללשון שינה, כמו זכבתי באישנה. עכשיו, בעל עין יפה כותב, מה שאמרו, איש שכיב ונפל שטרה, הנה גמרא מפורשת. איש שכיב בראשו ימות. אז מה הוא מסביר שזה שכיב לישן? אומר, שמה, וכתוב, אבק שגגה שיצאה מלפני השליט, ונח נפש